שוויץ, מה זה של כנס של הפורום המדרשות, לא למדנו מאמר הדור, אולי היה לנו איזה שיעור אחד. אבל נראה לי שבכל התקופה האחרונה, כל החיים שלנו הם מאמר הדור, אז ככה שזה מתקזר באיזשהו אופן. הקדוש ברוך הוא מאתגר אותנו גם בלי ללמוד. נותן לנו לסלול את מאמר הדור רלוונטי לתקופתנו ממש. אז אני מקווה שכל אחת ככה הצליחה להתחבר לעצמה ולראות את הטוב, את ה... תוך מה התוכנית האלוקית, איך ריבונו של עולם חיפה, ומה שעוד לא, אנחנו עוד נראה, אנחנו נראה לאט לאט, לא את הכל אפשר לראות. אוי, למה שומעים? התחלתי להגיד שלא את הכל אפשר לראות מהנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים. הרבה פעמים אפשר לראות את ההתרחשויות ההיסטוריות, את היד השם שמכוונת אחרי שעובר הזמן. בטח בימים שאנחנו נמצאים עכשיו, בין יום השואה ליום הזיכרון, זה נראה לי עוד יותר חזק. ככה לראות את ה... איך הזמן נותן לנו זווית אחרת על המציאות, בתוך השואה, בתוך התקומה, בתוך השנים הראשונות של המדינה, הכל היה נראה כל כך קשה ומייסר, ועם כל הפלא העצום, זה גם היה כזה, תקופת הצנע, תחשבו על עצמכם בתקופה כזאת, שאשכרה, את מכירות את הסיפור על הפתיתים, איך שהפתיתים זאת המצאה ישראלית, כי אפילו אורז לא היה לאכול, תחשבו מה זה אורז, זה כזה דבר פשוט וזול, שכל אחד יכול לקנות, אז אפילו את זה לא היה כסף לקנות. אז בן גוריון המציא את הפתיתים שהיה להם צורה של אורז והיה יותר זול להכין אותם, וזה מה שאכלו. אז באמת, כמה שאנחנו היום נמצאים בדורות אחרים, איך הגאולה היא כבר ממש פורסת כנפיים, ציטטנו את זה כמה פעמים בשם הרב אבינר, שאנחנו כבר לא בראשית צמיחת גאולתנו, אנחנו בתוך צמיחת גאולתנו, ואני ממש בטוחה, אני חושבת שכולכן אמרתן את זה ב... דרכים כאלה ואחרות, אם זה בהודעות, אם זה במפגש שעשינו בזום, בכל מיני דברים אחרים, שאנחנו ממש רואות איך הקדוש ברוך הוא בונה פה מדרגה חדשה, עכשיו ממש מול העיניים שלנו, מדרגה חדשה לא רק לאומית, אלא עולמית, שמבררת לנו כל כך הרבה יסודות, וזה מדהים, זה מדהים, זה מרגש, זה מאתגר, זה ממש גם לפעמים כבר נמאס, אתמול היה לי משבר, די, אני חייבת אוויר, אבל בואו נצא מהבית, לא יצאנו, אבל ככה הרגשנו, אבל בסדר, בעזרת השם, אנחנו נצלח את זה ביחד. אני מקווה, לא רק אנחנו בנות שירת חברון, אנחנו, העולם כולו, נצלח את הבירורים האלה בדרך אל הגאולה. אז באמת, בימים שכתיקונם, אחרי שגמרנו את פסקה ד', אני מזכירה לנו קצת את הפסקה הארוכה בתבל, נראה לי, שלמדנו על, אם אנחנו זוכרות בפסקה ג', הרב אמר לנו, אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למה נוכל לצאת לעזרתו של הדור. ואז בפסקה ד', הרב כבר התחיל ממש לתת לנו תכונות שמאפיינות את דור הגאולה. אמרנו את זה, ההתעוררות המוסרית, ההתעוררות השכלית, שלכל דבר יש חוק, יש סיבה, השכל הוא במרכז הבמה, לא הרגש או המיסטיקה, הוא ככה אמרו, אלא לכל דבר, העולם מחפש את החוקיות, את הסיבה, את ההסבר הרציונלי, והדבר השלישי שהיה זה האידיאליסטיות, שיש לנו תפיסת עולם למען מטרה. האדם הוא כבר לא חי כדי לחיות, וקצת אחר כך חשבתי על זה שלא מצליחה, אני פותחת את החלון, שהעולם הוא רוצה לחיות למען מטרה, הוא לא מסתפק במובן ההישרדותי של החיים, זה מדהים, כי תראו איך זה הולך ביחד. הרי פעם האדם באמת לא יכל, לא היה לו זמן להתעסק בכל מיני שאלות פילוסופיות. החיים הפיזיים הפשוטים היו כל כך תובעניים, אוכל, מים זורמים, היגיינה, חשמל, הכל היה כל כך מוגבל. היית צריך ממש למסור את הנפש כדי שיהיה לך מלפפון על הצלחת. מי דיבר על מלפפון? תפוחי אדמה, כי מלפפון אפילו בלי המותרות. כביסה, תחשבו עלינו, לובשות בגד רבע שעה זרקות אותו לכביסה. פעם היה יום כביסה, היו נערכים לזה, זאת אומרת, באמת, לא היה פניות נפשית, לא רק זמן, פניות בנפש להתעסק בדברים שהם מעבר. כמה העולם שלנו התקדם מאז, נראה לי ציטטנו את זה פעם בשיעור שספרתי לכם, שלמדתי אצל הרב יהושע שפירא פעם, והוא ממש הסתכל על זה בבחינה איך הקדוש ברוך הוא גואל את האדם מכללת אדם וחווה על חטא אדם הראשון. של בזית אפיך תאכל לחם, של בצער תלדי בנים. איך העולם עובר תיקון? היום רוב האנשים זה כבר לא אוכלים בזית אפיך תאכל לחם של מה שאנחנו מכירים מפעם. גם מי שעובד עבודה חקלאית, עבודה קשה, עבודות, סליחה על הביטוי, עבודות שחורות, מה שמכונה, לעבוד בסופר, נכון, זה עבודה קשה, אבל זה לא ברמה, רמת הרעב שאנחנו קוראים, לא רק מסיפורים על התנאים שלא הייתה להם פרוטה בסוף היום, אלא גם בסיפורים על בימי הביניים, שאנשים ממש חיו מהיד לפה, מהמשכורת של השוק של אותו יום, ככה הם הלכו וקנו אוכל. היום העולם הולך ונגאל מהמציאות הזאת. זה לא רק חלק מהתיקון של קללת אדם הראשון, אלא זה מפנה פניות בנפש לעסוק בתכנים רוחניים. כי אתן זוכרות כשאמרנו על ההתעוררות של הכוח השכלי, שזה בעצם כדי שנדרוש את השם, כדי שנברר את מושגי האמונה, כדי שנרחיב את התורה, את תורת ארץ ישראל, להיות רחבה, עמוקה, כל מה שהסברנו בכל, תנברו בזיכרונות שלכם, על מה שדיברנו קודם במאמר הדור. ועכשיו זאת, הקדוש ברוך הוא מצד אחד, יוצק בנו כוחות נפשיים, הכוחות השכליים, המוסריים, האידיאליסטיים, שתהיה הכנה פנימית לעסוק בתכנים האלה. מצד שני, הוא גם מפנה לנו את הזמן. הוא המהפכה התעשייתית, מהפכת הדפוס, בסדר? כל הדברים האלה, מהפכת ההשכלה בטח, שגורמים לזה שהעולם יהיה מקום יותר נוח, מקום יותר קל, מקום שבאמת יש לי זמן לשבת וללמוד תורה. תחשב, כאילו, בסדר? יש לי זמן לשבת ולברר, יש לי זמן... בסדר, דיברנו, הבנו. אז זה היה פסקה ד', בסיום הפסקה שלא הספקנו לעבור עליה, אבל לא נורא, אני אגלה לכם שהרב חוזר על העיקרון הזה של לימוד אמונה. כשאנחנו לומדות בדרך כלל את הפסקה אותי על הסדר, אמרתי שהיום כבר נתחיל את פסקה ה', אני רק אסיים את הפסקה, אני אזכיר מה כתוב בה, בלי שנסתכל בדברים בפנים. הרב שוב חוזר לנקודה הזאת שלאורך הדורות בגלות, למה בעצם הגענו למצב הזה, שעכשיו רק מתחילים ללמוד אמונה? הוא באמת מסביר את זה שוב, את מה שאמרנו בהקדמה הארוכה שלנו למאמר הדור, שהגלות, התיקון של הדלת אמות של הלכה, החיבור הפשוט בחיי היום-יום לתורה, הביא יותר הצטמצמות בדלת אמות של הלכה, ולא, זה היה בעיה כמובן, שלא עסקו בבירור האמוני, בלימוד אמונה, שזה מה שהדורות שלנו מחדשים, והוא מביא בשם המלבים גם רבנו בחיי, בחובת הלבבות כותב את זה, שלמה בעצם קשה לאנשים ללמוד אמונה? למה זה דבר שצריך להשקיע בו? למה כשבת אומרת, אני הולכת לשנת מדרשה, ברוך השם היום כבר יותר ופחות ופחות אנשים מרימים גבה, אבל זה עדיין, נו, צ'ופר. למה? אז, טוב, רבנו בחיי לא כותב את המילים האלה שאני אגיד עכשיו, אבל זה העיקרון של מה שהוא אומר. הוא קורא לזה שיתוף השם. כן, בסדר, שיתוף מלשון לשתף. השם, השם של המושג, של הדבר. כל אחד יודע כדי ללמוד מתמטיקה, נכון? כולכן מוכנות לשבת וללמוד מתמטיקה. זה ברור שצריך להשקיע בזה. מי שהולך ללמוד רפואה, ברור שצריך להשקיע בזה. זה לא משהו שבא לי על הדרך. מה קורה ללימוד אמונה, אהבת השם, יראת השם? זה דבר שהוא כל כך מוטבע בחיים שלנו. זה כמו שעכשיו יפתחו פקולטה לאיך לחיות. מה זאת אומרת? איך לנשון? מה? זה טבעי לי. אני לא צריכה לדעת מישהו שילמד אותי איך נושמים. אני כבר יודעת את זה. אותו דבר עם יראת השם. עם אהבת השם, עם אמונה בהשם. זה נראה לנו, זה שיתוף השם, זה מה שהתכוונתי. אנחנו, כאילו, יש איזושהי שותפות במושג, אנחנו כבר חיים את זה, אני לא צריכה ללמוד את זה. מה, מישהו יסביר לי איך אני צריכה להאמין בקדוש ברוך הוא? הרי אני כבר, מי שנולדתי אני מאמינה בו, למה אני צריכה ללמוד את זה? אבל זה בדיוק החידוש שהרב קוק, בעקבות כל גדולי ישראל לאורך הדורות, מסביר לנו בדור שלנו, והוא אומר, נכון, שזה מוטבע בנו, אבל זה לא מספיק. אם אני רוצה להעמיק בזה, אני רוצה שזה יהיה חי, אני רוצה שזה יהיה עמוד השדרה של החיים שלי, הלוז של החיים שלי, הדבר המרכזי של החיים שלי, אני חייבת להשקיע בזה. ואני חושבת שדווקא בדורות שלנו, אנחנו רואים איך לומדים לעשות דברים, אפילו מאוד 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 בסיסיים, כל הבתי ספר להורות, הקואוצ'ריות לדייטים, קבוצות בזוגיות וכל מיני הנחיית תורים, כל הדברים האלה שהם לכאורה, נו, מה, אמהות היו אמהות אלפיים שנה, 5,000 שנה מאז שהעולם נברא. אנשים התחתנו מאז שהעולם נברא. מה פתאום עכשיו צריך לעשות בית ספר להורות, בית ספר לזוגיות? כי בדורות שלנו הכל צריך להתברר מהיסוד. קל וחומר, מושגי היראה, האמונה והאהבה. ואנחנו, זו ממש השליחות שלנו, לא רק פנימה כלפי עצמי, אני מבררת את המושגים האלה, אלא אנחנו רוצים ליצור אומה כזאת, שהשיר שעם ישראל נושא בעולם, זה שם השם, האמונה בהשם, הוודאות בטוב, הבירור של המוסריות, של הישרות, וכל הדברים האלה הם זקוקים ללימוד. אני רק אגיד משהו יפה, שאני לא ידעתי אותו, אבל בהקשר הזה של הלימוד של הדברים הבסיסיים, פעם שמעתי את הרב אריה וייס, הוא סיפר שבאיזה דולפינריום כזה בעולם, אני לא זוכרת איפה, לכדו לוויתן, לוויתנה, ומאוד מאוד התרגשו שסוף סוף תהיה להם לוויתנה, בנקבה של לוויתן כאילו, בדולפינריום, ואז יהיו להם תאים של לוויתנים, וזה היה מין נכחד שרצו לשמר אותו בעולם, הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה בקרב חמודה לוויתנים, ואז באמת הלוויתנית הזאת ילדה, לא יודעת איך אומרים, היא כן ילדה, כי זה יונק, המליטה גורים של לוויתנים, והיא לא הצליחה לגדל אותם, הם מתו. ואז ממש הייתה ממש עוגמת נפש מאוד מאוד גדולה, וניסו לחוקרים, כאילו לא יודעת כמה זמן זה לקח, אבל ככה הוא סיפר, שחוקרים של המין הזה של הלוויתנים, הלכו וצילמו בטבע להקות של לוויתנים. ואז הם ראו שלוויתנה צעירה, אמא לוויתנית צעירה כשהיא ממליטה את הגורים שלה, יש אמא לוויתנית גדולה שבאה ומלמדת אותה איך להעניק אותם, איך לטפל בהם. וכל הזמן הוא אמר, קל וחומר, אם אצל לוויתנות זה לא מובן מאליו, וצריך ללמוד, יש סודות שנכון, שהם חלק מהקיום שלנו הכי אינסטנקטיבי להעניק. אבל יש דברים שצריך ללמוד אותם. אני בסוגריים, רק בגלל שיש פה בנות, אז אני יכולה, אפילו שאתם עוד לא נשואות ועוד לא מניקות, אבל אני אגלה לכם שגם נשים צריכות שילמדו אותם להעניק, לא להתייאש אם זה לא הולך על ההתחלה. זה מלאכה קשה, לא תמיד זה כזה פשוט, אבל זה בסוגריים לעתיד לבוא. אבל זה, אני כל כך התחברתי לסיפור הזה, כי אני חושבת שמה הרב הרי וייס רצה להגיד לנו. הוא רוצה לחזק את הדברים האלה שאמרנו עכשיו. גם דברים שהם מוטבעים בטבע, בדורות שלנו, הכל נפתח. הכל רוצה להיות אמיתי, פנימי, מדויק, מבורר, חי, והוא צריך לימוד, והוא צריך לימוד. אז אני יכולה להיבהל מזה ולהגיד, אוף, שום דבר אני לא יכולה להצליח לבד, כלום. הכל אני חייבת שמישהו ייקח אותי יד ביד ויעזור לי, או שאני, וזה הצד של יתר הרע, או שאני יכולה להגיד לעצמי, ההפך, איך בכל דבר תמונה כזאת, עוצמה של חיים, שכל כך הרבה יכול לצמוח מזה, ואני יכולה להתחבר מזה, לשרשר את הדורות. עכשיו, מי שמכירה את זה, אז נכון, בין פסח לשבועות, קוראים את פרקי אבות. אז בשבת האחרונה, כאילו קראנו את פרק א', השבת נקרא את פרק ב', ואיך מתחיל פרקי אבות? שמעתם את זה עם הרבנית נעמה. המשה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, זה דבר כל כך בסיסי בקיום שלנו. זה לא בסיסי רק בקיום ההלכתי, כדי שנדע את שלשלת ההלכה. זה בסיסי בקיום שלנו, שהטוב יש לו צינור מריבונו של עולם אלינו, והוא עובר מדור לדור, והוא כל דור משכלל אותו, מייפה אותו, מדייק אותו, מסגנן אותו, בצורה שמתאימה לחיים שלנו עכשיו. ואני מרגישה שאנחנו יכולות לשמח מזה. אנחנו, אני לא יודעת אם כבר, אנחנו נגיע לזה, יש פסקה שהרב ממש כותב את המעלה הזו, של להיות בדורות האחרונים. ננסים על גבי ענקים, אבל אנחנו נגיע לזה לאט לאט. טוב, אז עכשיו אנחנו בפסקה ה', סיימנו עם כל ההקדמות, והתחלתי להגיד שבימים כתיקונם, תמיד אני נותנת את הפסקה הזאת, ומבקשת ללמוד בחברותות, ושכל חברותה תראה איזה עקרונות חינוכיים, הרב מלמד אותנו דרך הפסקה הזאת. הוא ממש נותן, הוא עוצר שנייה מלתאר לנו את הדור, מה שהוא עשה בפסקה ד' וסיפר לנו, והוא ימשיך בזה אחר כך בפסקה ב' והוא ייתן לנו עוד תכונות ומאפיינים של הדור שלנו, אבל בפסקה הזאת הוא ממש נותן לנו כלים חינוכיים, עקרוניים, איך לגשת אל הדור. אז רוצות נקרא את זה ביחד, ואז אני אשמח לשמוע מכן, אם יש לכם איזה מחשבות, איזה כלים הוא נותן לנו לפנות אל הדור הזה, המיוחד, שאנחנו חלק ממנו. אז נקרא את הפסקה, היא קצרה, עזרו לנו, לא צריך לדפי מקורות ארוכים. הבה נכין לו את הדרך. נראה, אתם רואות, רננה העלתה את זה פה איפשהו, לא יודעת איפה. רננה, רואים את זה? מישהי?
כן,
רואים. לבבה, תודה. אז הבה נכין לו את הדרך. נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. נודיע לו שימצא את מה שהוא מבקש, דווקא בגבול ישראל. אחזתי ולא ארפני, עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי. הנהגך אביך, אל בית אמי תלמדני. אשכחה מיין הרקח מהסיס רימוני. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכשנו. כי אם נרבה עליהם, נזריח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, ובנינו יביטו אליו וינהרו. יש מישהי שמתחדש לה פה איזה, או מתברר לה פה איזשהו עיקרון חינוכי שהיא רוצה לשתפנו בו? או איזושהי גישה אל הדור הזה? טוב, אז אני אמשיך לדבר, אני לא נעלבת שאין פה משתתפות. הכל טוב. אז נתחיל, בסדר? מה הוא אומר לנו בעצם? מה זה? הווה נכין לו הדרך. נראה לו את מבוא העיר. למען יוכל למצוא את הפתח. הרב, תשימו לב, בהתחלה הוא נותן לנו כזאת, כאילו וואו, הווה נכין לו הדרך. מה התפקיד שלנו? להכין דרך לדור הזה שרוצה להגיע אל פנימיות התורה, אל הבהירות, אל התורת ארץ ישראל הזאת המיוחדת. אבל אז תראו איך הוא עוצר. מה היינו מצפות אחרי שהוא אומר לנו הווה נכין לו הדרך? שמה יהיה ההמשך? אני מדברת עם עצמי. טוב, בסדר, אני צריכה לקלוט את זה, לאט לאט אני אבין את זה שאני שואלת ואתם לא עונות. מה, ואז מה היינו מצפות שהוא יגיד? בואו נכניס אותו פנימה. לא. אבא נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. אני חושבת שהרב פה נותן לנו תפקיד יותר מורכב ממה שאנחנו חושבות. כאילו היינו אומרים, אבא נכין לו את הדרך, בטח, יש לנו כל כך הרבה מה לתת, כל כך הרבה לימוד, כל כך הרבה פנימיות, כל כך הרבה עומק, תורה כזאת ברורה, בהירה, עצומה. הנה, בוא, עכשיו תיכנס פנימה, יאללה. אבל הרב לא. מה זה נראה לו את מבוא העיר? למען יוכל למצוא את הפתח. מי צריך להיכנס פנימה? אנחנו נדחוף אותו? או שהדור הזה צריך למצוא את הפתח? מה זה למצוא את הפתח? זאת נקודת הרצון. זאת הנקודה של הבחירה. זה לא פותר אותי מאחריות. מי זה אותי? ברור שגם אתם מבינות שאנחנו נמצאות גם בשני הצדדים של המתרס. אנחנו בעזרת השם גם רוצים להכין את הדרך. אבל אנחנו גם חלק מהדור שעדיין צריך ללמוד את הדרך. והרב פה אומר לנו בעצם, יש לנו תפקיד. התפקיד שלנו זה לבנות את התורה, להעמיק בה, לתת אותה נגישה, מוארת, אמיתית, עמוקה. אבל אם אנחנו נכריח את הדור הזה להיכנס פנימה, לפי מה שאנחנו מבינות שככה הם צריכים, לא יהיה פה חיבור. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ, כבר אמר הלל הזקן. מה זה החפץ הזה? זה הרצון. אם הדור הזה לא ירצה להיכנס, הוא לא ייכנס. כל כמה שהתורה תהיה מתוקה מדבש, זה לא ייפול על אוזניים קשובות. אז עכשיו העבודה שלנו עוד יותר קשה. נראה לו את מבוא העיר, למען יוכל למצוא את הפתח. כל מי שהעבירה הפעם דיונים, או הייתה מדריכה של נוער וזה, נכון, היא יודעת, שצריך למצוא את הנקודה שהרצון מתעורר, כדי שנוער יוכל להתחבר אל מה שאנחנו מדברים איתו. אם אני אבוא וארצה וארצה וארצה, בגלל זה אני שונאת שיעורים שרק אני מדברת, כי אז אני לא יודעת איפה אתם נמצאות, אם אנחנו מוצאים את הפתח, או שרק אני נוהמת, נכון? אבל מה זה נראה לו את מבואר? אנחנו צריכים לעורר את הרצון, אם זה בסוגיות שהן רלוונטיות, אם זה בעמדת הנפש שהדור הזה נמצא בה, אם זה בתביעות הנפשיות שהדור הזה מחפש. אם אנחנו נצליח לעורר שם את הנקודה הזאת, שאיפה ריבונו של עולם? לתורה יש כל כך הרבה מה לתת לי. אתם זוכרות שדיברנו, שהרב אומר לנו על מה היה דווה ליבנו? שישראל הם כעבדים שהולכים על הארץ ומחפשים את האמת של החיים בשדות זרים. וזה מה שקורה לנו. יש כאלה תביעות פנימיות עמוקות לחיים גדולים. לא מקבלים אותם דרך התורה, הולכים לחפש אותם במקומות אחרים. אז עכשיו המשימה שלנו זה מצד אחד לתת תורה עמוקה ועצומה, מצד שני לעורר את נקודת הרצון, שהדור הזה ימצא את הפתח, שהוא יבחר להיכנס פנימה. נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש, דווקא בגבול ישראל. תראו איזה מדהים, איך הרב, יש לו כזאת עין טובה, מדהימה. הוא לא אומר, נודיע לו מה הוא מבקש. נכון? אנחנו יכולים לבוא לדור ולהגיד, אתה מבולבל, אתה לא יודע מה אתה מפסיד, מה מעניין אותך בכלל? לא יודעת, כל מיני דוגמאות. בוא, אנחנו נראה לך את האמת. לא, הרב אומר, אם אנחנו נבוא אליהם ככה ונמחק, אליהם, אל עצמנו, ונמחק את כל מה שמעניין אותנו, או אותם, אני לא יודעת באיזה לשון נדבר, אז שוב, יהיה את הריחוק הזה. זה לא יעורר את הנקודה של הרצון, זה לא יעורר את הנקודה של החיבור, זה לא יעורר את הנקודה של הבחירה. יש לדור הזה בקשה. הוא מבקש זהו. הוא מבקש משפחה. הוא מבקש משמעות. הוא מבקש שלום. הוא מבקש בספר של מלחמת התרבות, מי שלומד את זה בחברותות, יש ממש פרק שלם, זה כבר כל כך ישן, אני בטוחה שהתחדשו בזה עוד הרבה נקודות, אבל שהרב אלי הורוביץ ממש דיבר על השלום, על המושג הזה, שכל כך רוצים שלום, שזה לא משהו נמוך, כולנו רוצים שלום, את השלמות של העולם, אבל מה זה שלום? איך משיגים אותו? איך, מה אנחנו רוצים להקריב בשבילו? זה מושגים עמוקים, מאוד, אי אפשר כאילו להגיד, זה שוב, שיתוף השם הזה, אי אפשר להגיד שלום ולחשוב שכולנו מדברים על אותו דבר, בסדר? אבל נודיע לו שימצא את מה שהוא מבקש. אנחנו מחפשים את הנקודות שהדור הזה מחפש, שהדור הזה מבקש, שהדור הזה צמא אליהם, הדור הזה מחפש חופש, הדור הזה מחפש שחרור, הדור הזה מחפש אומץ לב, הדור הזה מחפש הנאות של החיים, הוא רוצה שהחיים יהיו יפים, שהחיים יהיו כיפים, שהחיים יהיו סבבה, הוא לא רוצה עול. איך אנחנו מוצאים, אנחנו מודיעים לו, שימצא את מה שהוא מבקש, דווקא בגבול ישראל. לא מוחקים את מה שהדור הזה מבקש, ואומרים לו, לא, 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 אתה לא מבין, צריך בכלל לבקש דברים אחרים. מה שייתן לך אושר, זה לא מה שאתה מבקש, זה מה שאני מודיעה לך שייתן לך אושר. לא. ככה אנחנו נאבד את עם ישראל. אז שוב, העבודה שלנו היא עוד יותר גדולה. היא לחפש, היא לזהות, לא לחפש, היא לזהות מה הדור הזה מבקש. למצוא איך התורה מחיה כל דבר ודבר בעולם, גם את הדברים שנראים לנו הכי שפלים, הכי נמוכים, השורש שלהם, בגלל זה יש להם חיים, השורש שלהם, יש איזה נקודה טוב שמאירה אותם, ואז להצמיח את הטוב הזה, להצמיח את התשובה הזאת, וזאת תהיה תשובה אמיתית. אחזתיו ולא ארפנו, עד שהביתיו אל בית אמי ואל חדר אורתי. זה פסוק מדהים. מה זה אחזתי ולא ארפנו? איך הרב אומר לנו, איך ניגשים אל הדור הזה? אחזתי ולא ארפנו. אין ויתורים. בדיוק, וואי, אחד הילדים פה שאל, אני לא זוכרת כבר באיזה הקשר, על אם אמאות שלא אוהבות את הילדים שלהם, מה הם עושים, שמשמור, מה מטריד את ילדי ישראל. נכון? אבל זה כן, זה אמיתי. לפעמים יש איזו תחושה כזאת, שדי, נמאס, לא יכולים יותר, חלס. אתם לא רוצים, אז לא צריך, לא על ילדים חלילה, אבל אפילו על הדור, זו אותה נקודה. איך שיר השירים אומר לנו, אחזתים ולא ארפנו. יש משימה פה קשה, קשה מאוד. לא משנה מה אנחנו רואים, אחזתים ולא ארפנו, לא מוותרים על אף יהודי. בעם ישראל זה כל כך חזק, אני חושבת בטח באווירת יום הזיכרון. אנחנו כל כך אמונים על זה, לא מוותרים על אף יהודי, לא רק בגוף. בנפש, בשמחה, באמונה, ברוח, אנחנו אחזתים ולא ארפנו. עכשיו הרב אומר לנו עוד נקודה. איך נגיע אל הפנים? לאן הוא מביא אותו? אחזתי ולא ארפנו עד שהבאתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. מה זה בית אמי וחדר אורתי? אז אני אענה. בית אמי זה המקום. זה המקום שבו הכל התחיל. אני חושבת שלנו יש את הזכות עוד יותר להרגיש את זה. אני גם מתגעגעת למערת המכפלה, שלא תחשבו שאנחנו הולכים אליה פה, אנחנו באותו מצב כולנו, אסור לרדת לחברון, רק מי שגר 500 מטר מהמערה יכול ללכת להתפלל בה, יש שם משטר קפדני, יעקב ניסה או לא תלה, להסתנן, עצרו אותו שוטרים, אבל נכון? אז אנחנו יותר מבינות את זה, הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, מה זה עד שהבאתי אל בית אמי ואל חדר אורתי? כדי להגיע אל העומק, אנחנו צריכים להגיע אל המקור, לחזור אל הראשונות, להסתכל על האבות, על האימהות, על דוד המלך, על משה רבנו, על השבטים, על דור המדבר, אנחנו מהם על תקופת מלכות שלמה, על הנביאים, על חנה אשת אלקנה, על כל דמויות ההוד המופלאות שמלוות אותנו בתנ"ך, במעצימות את המקום שלנו, של מי זה עם ישראל. פעם שמעתי בשיעורים ששמעתי של הרב קלנר, הוא מדבר על זה כל כך הרבה, איך המופת החיים של עם ישראל, המקור של החיים של עם ישראל, עברנו את זה לפני שנייה במעמד בפסח, נכון? יציאת מצרים, מתן תורה, קריאת ים סוף, זה מאורעות מכוננים, השראת שכינה בישראל במעמד חנוכת המשכן, זה מאורעות מכוננים שיוצרים אצל עם ישראל פלא, משהו אחר, חיבור אחר לקדושה שקיימת בעולם. אחזתי ולא ארפנו, עד שהבאתי ואל בית אמי ואל חדר אורתי. אנחנו נכון, 2000 שנות גלות ארוכות, תשתשו את הזוהר הזה של מי זה עם ישראל, של מה זה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, של מה זה להיות עם שקשור לריבונו של עולם. הם תשתשו, נכון, זה כואב לנו, זה כואב המרחק הזה שנפער, אבל אנחנו נתמלא דווקא מתוך החיבור הזה אל המקורות, לא רק אל המקורות, אל כל הספרים, ארון הספרים היהודי, אלא ממש להידבק, ואני חושבת שבשנים האחרונות זה מדהים לראות איזה פריחה יש ללימוד התנ"ך, כי זה המקור, זה לא איזה ספר משעמם כזה שרק עושים בו תקבולות, אני לא יודעת אפילו איך קוראות לזה, כל המורות לתנ"ך, כל מיני שמות מפחידים, כיאסטיות וכאלה, נכון? יש איזה משהו כזה בבגרות, נכון? זה לא איזה ספר שיש לו רק שאלות לבגרות, זה אמת החיים שלנו הכי עוצמתית, והדור הזה הוא מה ידליק בתוכו את הניצוץ, להתחבר אל המקור. הנגחה אביחה, אל בית אמי תלמדני, השכחה מיין הרקח מאסיס רימוני. זה אותו עניין. מה זה יין הרקח אסיס רימוני? זאת התמצית הזאת של הטוב של ארץ ישראל. נכון? שארץ ישראל השתבחה בשיבת המינים, והרב מביא דווקא את הפסוקים האלה. השכחה מיין הרקח מאסיס רימוני. כאילו אנחנו סוחטים את כל הטוב שיש בשיבת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, וככה מתחברים לטוב הארץ. למימד הרוחני, דיברנו על הצרת ביום שלישי, אבל זה ההשלמה של זה, צרת היא רק בארץ ישראל, אין אותה בשום מקום אחר, רק כשעם ישראל יושב בארצו, בארץ ישראל, כאילו במשכן, במקדש, וכשהם נמצאים בארץ ישראל, כי אז החיבור הרוחני הזה הוא כל כך חזק, הוא כל כך מופיע, שהכל עובד לא יודעת, בפאזה אחרת, במין חיבור כזה אחר אל הקודש, וגם פה, עם ישראל, מתי הוא מתעורר, ואנחנו רואים את זה עין בעין, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, גם אם זה בגלוי, בעליות החילוניות, העלייה הראשונה, וכן נעלה עד העלייה החמישית והשישית, גם אם אנשים שחוזרים הם לא אנשים שומרי תורה ומצוות, כשמגיעים לארץ ישראל משהו נפתח, הלב מרגיש שייכות, הוא מרגיש את הקדושה בצורה לא מילולית, הוא מרגיש את החיבור לארץ הזאת שנותנת פירותיה בעין יפה, וזה לא רק הפירות הפיזיים שאפשר לאכול אוכל ואנחנו לא רעבים, זה מזין את הנשמה המיוחדת שיש לעם ישראל. השכחה מיין הרקח, מאסיס רימוני. הרב ממשיך, שנייה, אני לוקחת שלוק, כבר בירכתי מקודם. איפה גיטית שתכין לי נס קפה עם קצת שוקו? מה זה? ככה לא שולחים לשלוח בדרך. הרב ממשיך, לא נעשוק ממנו את כל האור הזוהר והעוצמה שרחשתי. מנהיר ממקור הנשמה ישראל, ובנינו יביטו אליו ויצאו. אבל נכון, זאת שאלה פרשת המנהיגים. לא יודעת, אני לא קודם נעשה. לא יודעת. מה השאלה, אם מסכימה לכתוב אותה עוד פעם, כי לא הספקתי להסתכל.
זה לא שאלה, עושה לי אמרה שזה פתוח.
מה היא אמרה?
שומעים אותך קטוע, אבל עכשיו שומעים לזה.
אוי, מה אני אעשה אבל? עכשיו זה סבבה. אני יושבת באותו כיסא ולוס נזר. נכון, הרבה פעמים אנשים שהם חוזרים בשאלה, בתשובה, סליחה, אז הם מתארים את זה, כאילו הם צריכים למטוש את כל מה שהם היו עד עכשיו, ממש לעשות מין קריאה כזאת, בין מי שהם היו עד עכשיו, לבין מה שהם עכשיו כשהם חוזרים בתשובה. וכל הסיפורים מספרים הרבה פעמים על אנשים שהם חוזרים בתשובה, ויש להם כישרונות מיוחדים, תפקידים מיוחדים, ואז הם הולכים ושואלים רבנים, והם אומרים להם הפוך, אל תמטשו, אל תעשו קרע בין מי שהייתם לפני זה, לבין מי שאתם עכשיו. בן אדם לא יכול להיות פרוע. רק אצל גר יש מציאות כזאת של לידה חדשה. אצל יהודי אין דבר כזה. וזה מה שהרב אומר לנו כאן. לא נעשוק ממנו את כל האור והטוב, את כל הזוהר והעוצמה שרכשנו. דור הגאולה עובר תהליכים עמוקים של בירור. נכון, יש להם מחירים מאוד קשים, הרבה פעמים, מחירים מאוד כואבים. אבל אנחנו, הרב מלמד אותנו, ותראו איך הוא קורא לזה בלשון המדהימה שלו, האור והטוב, הזוהר והעוצמה שרכשנו. הדור הזה מלא בדברים טובים. נכון שהמחירים שלהם הם קשים מאוד, והרבה פעמים מסתייה מהטוב, כשאין לך, דיברנו הרבה על המוסר האלוקי מול המוסר האנושי, כשאין לכם את המוסר, כשאין לנו את המוסר האלוקי שיוביל אותנו, המוסר האנושי הולך למקומות לא טובים. אבל הרב אומר, אם אנחנו רוצים חיבור, אם אנחנו רוצים צמיחה, אנחנו חייבים להתחבר לדור הזה, לכל האור והטוב שהוא רכש לו. לא לעשות קריאה, לא לעשות נתק. מה שהיה עד עכשיו הולך לפח, מה שיהיה מעכשיו זה משהו חדש. לא, אני ממש, אני חייבת להגיד, חיה לא במקום מיואש, אבל ביום העצמאות לפני איזה שנתיים, אני זוכרת, נראה לי כשהיה 70 למדינה, אז אני זוכרת שממש חשבתי לעצמי, כאילו, איך עם ישראל צריך קומה חדשה? די, נו, הנה, 70 שנה אנחנו פה. זה כבר לא 10 שנים, זה כבר לא יובל אפילו. ברוך השם, יש מדינה, יש כלכלה, יש עוצמה, הגוף הלאומי בנוי. ועכשיו אנחנו צריכים קומה חדשה, נכון? זה נכון. זה יכול להביא אותנו למקום של ייאוש, של להגיד, הנה, עכשיו מי שקצת שומעת חדשות וזה, כל הצעקות האלה על המורים, ועל האוצר, ועל הבריאות, כאילו, די, אנשים כבר קצת נמאס להם, אז יוצא כל מיני מריבות. זוכרות שדיברנו על זה בפסקה הראשונה, כשהאדם אין לו פה לדבר את צרות לבבו, אז מתחילים לריב. אבל אנחנו צריכים, באמת יש פה איזה הכנה כזאת, שעם ישראל מוכן, הוא מוכן לקומה חדשה. ועכשיו, הרב אומר לנו, אנחנו יכולים לעשות זה בשני דרכים, או למחוק את כל מה שהיה עד עכשיו, ולהגיד, טוב, בסדר, זה, בואו, נתחיל התחלה חדשה, נעשה ריסטארט, לא משנה מה היה. אי אפשר, זה לא אמיתי, זה נתק, זה קרע, עם ישראל לא יבוא איתנו. או שאנחנו יכולים לזכור את כל האור והטוב, את כל העוצמה, את כל האמת, את כל הדברים הטובים שעם ישראל עובר, ועכשיו להתרומם למדרגה חדשה. זה מדהים אותי, כל השיעורי תורה שיש ברשת, כל היוזמות המדהימות האלה, זה, אני חושבת שהקדוש ברוך הוא קצת מלמד אותנו, נכון, עם ישראל, הרבה פעמים אומרים שעם ישראל רגיל להתאחד במלחמות. ופתאום הקדוש ברוך הוא, וזה מדהים, מדהים מדהים, אבל כבר על זה גם היו כמה לשונות רעות שאמרו, נו, רק כשיש מלחמה אנחנו יודעים להתאחד, אי אפשר להתאחד בעוד דברים, והקדוש ברוך הוא מכריח אותנו לעשות חסד, לראות את הזקנים המבוגרים, עזבו, גם מי שלא עושה חסד בכלום ולא עוזר לאף שכן זקן, עצם זה שהוא חלק מהמאבק הזה, לשמור על האוכלוסייה החלשה, המבוגרת, בריאותית, הוא כבר עושה חסד עם העולם. לתמר הרי לא הייתה בת מצווה, ואז אחותי שלחה לנו שיעור כזה של הרבנית מימה מזרחי שהיא עשתה, לבנות שכאילו התבטלה להם הבת מצווה, לבנים שהתבטלה להם הבר מצווה. אז זה היה כזה יפה, היא ממש בדיוק על זה היא דיברה. איך כאילו, הן מתחברות לשרשרת הדורות, וזה שהן שומרות על המבוגרים, פתאום אז כשהיא דיברה, אז נפל לי אסימון, גם אם אתה לא עושה כלום למען עם ישראל כרגע, עצם זה שאנחנו מקשיבים לחוקים, אנחנו עושים המון. אנחנו שומרים על עם ישראל, ותראו איזה דברים טובים זה הוציא מעם ישראל. נכון שזה מוציא גם דברים קשים. בסדר, זו תמיד חלק מהצמיחה, הטוב עם הפסולת. אבל זה מדהים איך הקדוש ברוך הוא מפרגן לנו ניסיון שהוא לא מלחמה, והנה אנחנו יודעים לעמוד בו יפה. בעזרת השם נדע לעמוד בו עוד יותר יפה. והרב מסיים כמובן, ובנינו, רגע שנייה, כי אם נרבה עליהם, נזרח עליהם באור של חיים, באור אמת, המנהיר ממקור הנשמה הישראלית, זאת אומרת, זה לא מספיק שאנחנו נגיד לדור, איזה מקסים אתה, יש לך כל כך הרבה דברים טובים מעצמך, ופה נעצור כדי שלא יהיה קרע, כדי שלא יהיה תנתק הזה. עכשיו אנחנו רוצים להעלות תקומה. אור החיים, אור האמת, שהמקור שלו, את האלוקאי נשמה שנתת בי תאומה. התורה הקדושה שהיא אור שבעת הימים, שהיא ככה פותחת את כל הישרות וכל הטוב שקיים בעולם, זה האור שאנחנו רוצים להכניס עכשיו בדורות שלנו, ובנינו יביטו אליו וינהרו. הלוואי שנצליח להיות אנשים כאלה שכל כך מלאים בטוב, באמת האלוקית, גם עם הנפילות שלנו, גם עם החסרונות שלנו, גם עם הטעויות שלנו, גם עם החטאים שלנו, הם לא מחכים אותנו, אותם לוקחים קדימה, ושנהיה אנשים כאלה שבנינו ינהרו אליו, יביטו אליו וינהרו. שנהיה אנשים כאלה שעושים חשק להתקרב לריבונו של עולם. עכשיו, יש לנו עוד קצת, נכון? אפשר להמשיך? מתי השיעור הבא? אני בפעם הקודמת פספסתי את הלוז.
השיעור הבא באחד.
טוב, אנחנו לא נמשיך. אין חשש, עוד שנייה דופקים לי פה על הדלת עם העדר נראה לי. אבל בצד השני של הדף, זאת אומרת, אצלכם זה בדף אחר בכלל, אז בוא נגיד שב-12 נסיים, זה בסדר?
כן, זה מצוין, שרית.
טוב, אני אסכים. אם אתם רוצים, אתם יכולות להמשיך אחר כך. היינו יכולים, נכון? בעצם כל מה שהרב אומר לנו כל הזמן, מה, הכל בסדר? אני שומעת את ההד כזה, אתם שומעות טוב? בסדר.
כן, כן, שומעים טוב.
אז אנחנו ממשיכים בעצם לדף, לפני שנמשיך לדף השני, הייתי אומרת שבמילה אחת, או שאני יכולה לשאול אתכם, איזה מילה, אם היינו ככה לוקחים, זה לא מילה, זה ביטוי. עיקרון אחד שכל הזמן הרב מלמד אותם להסתכל עליו, על עם ישראל, זה שרוצה להגיד, לכתוב שלט, להכין קליפ. זה עין טובה, נכון? הרב הוא ממש כל הזמן מלמד אותנו, זה לא רק עין טובה, זה אפילו הייתי אומרת יותר מין עין חודרת כזאת, לתוך, לתוך, לתוך של המציאות, והיא לא מוותרת עד שהיא לא מצאת את הנקודה של הטוב, אין, היא לא מפסיקה. ממש מין ניתוח לייזר כזה, ניתוח לב פתוח שהקדוש ברוך הוא עושה כל הזמן לעולם, עד שהוא מוצא את הטוב. עכשיו, הרבה פעמים זה נראה לנו קצת מה, אולי אתם יכולות קצת להגיד, כשהאדם הוא כזה עם עין טובה, מה זה לפעמים עושה לנו? חוץ מכל הוואו, מה זה עוד יכול?
שזה לא אמיתי.
שזה לא אמיתי, מה הכוונה? רות, מה את מתכוונת שזה לא אמיתי? או מישהי אחרת אולי?
אולי שבסוף, כמה אפשר כאילו להיות טוב, כאילו ננסה להסביר כאילו קצת למה שרות התכוונה, גם מה שאני חשבתי, כאילו לא, איך אפשר לראות בהכל טוב, כאילו מה, יש בסוף גם רע בעולם, כאילו מה לעשות?
נכון, א', אתם ממש צודקות, ובשבת זכור, נכון, היה שיעור, אז בסוף בחרתי בדף השני, אבל התלבטתי כזה, אם ללמד או על המלאק, או על מה שאז למדנו, על אסתר, בסוף למדנו על אסתר, אבל באמת יש רע בעולם. מצוות מחיית זכר המלאק היא בדיוק מה שנופר, מה שאת אומרת, יש רע בעולם, ויש גם קצה כזה, שיש רע בעולם, ומולו אנחנו נלחמים עד חורמה, עד הסוף המר, לא נשאר ממנו פירור. זה הרע. אבל מה עם משהו לא הרע המובהק הזה המלא? בואו, באמת, אי אפשר כל הזמן לקסטח את המציאות, לטטא מתחת לשטיח, ליפות אותה. אפשר, בדיוק דיברתי עם איזה מישהי שמתחתנת עכשיו, אנחנו לומדות לחתונה, אז דיברנו על הנקודה הזאת, אז היא אמרה, מה, אי אפשר שהכל, להיות כל הזמן כאלה קוצ'י מוצ'י כל הזמן, כאלה נחמדים לכולם, כאלה הכל סבבה כל הזמן, די. לפעמים אתה צריך להעמיד את הדברים במציאות במקום, להגיד לא, זה לא בסדר, לא, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, זה לא ככה מתנהגים, וזה באמת אמיתי. אז איך אנחנו מתמודדים עם זה? איך אנחנו מחזיקות גם את העין הטובה, הבלתי מתפשרת הזאת שהרב מלמד אותנו, נכון? החסתי ולא הרפנו. אין, הטוב ינצח. נראה לו את כל הטוב והאור והעוצמה, ואיך עוד מפסקאות הקודמות שלמדנו, נכון? אור וחושך משמשים בעורבוביה. מצד אחד הרב אומר לנו, נכון, יש חושך, אבל מצד שני הוא אומר לנו, אני לא מוותר שבתוך החושך הזה הוא רק חושך. תמיד יש בו אור ואנחנו נמצא אותו. איך אנחנו יכולות להיות קצת יותר בעלות עין טובה, שהיא גם תהיה לנו טובה. לא רק שלרב היא תהיה טובה במעלתו, אלא שגם אנחנו נוכל לחיות איתה בטוב, לחיות איתה בשלום. אז יש ספר שנקרא אבן ישראל, זה ספר של הרב עודד וולנסקי, מי שמכירה, מי שלא מכירה הוא מראשי הרמור. האמת שזה ספר לחיילים, לא יודעת איך הגעתי לפסקה הזאת, האמת אני כבר לא זוכרת, זה היה מזמן. בטח יעקב מביא לי אותה כמובן, אבל בתוך ספר של חיילים. הספר קוראים לו אבן ישראל של הרב עודד וולנסקי. והוא כותב פה על בעלי העין הטובה, בסדר? אני לא יודעת אם נספיק את הכל עכשיו, אבל זה די בעברית, אז מה קצת אומרת, אתם יכולות להמשיך את זה אחר כך. אמר להם, הוא מתחיל להם מהמשנה במסכת אבות, צורו איזו היא דרך ישרה שידבוק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. הרב עודד הוא כותב כמו שיר, בסדר? תתכוננו. בעלי העין הטובה, השתדלו תמיד להישיר את מבטם ואת יחסם הנפשי לכל הסובב אותם, ולאחז בתמצית החיובי התמונה בכל. אז קודם כל, הוא נותן לנו הוראה. יש לך עין טובה? את רוצה להיות עם עין טובה? איך אנחנו מתנהגים, איך אנחנו מצליחות לקנות את המידה הזאת של עין טובה? המבט שלנו, אבל זה לא רק המבט, היחס הנפשי שלנו, לכל מה שסובב אותנו, זה לאחז, שוב, תראו, השורש הזה, שלא להחזיק, לא להסתכל, לאחז, זה ממש כזה, כל מה אני מדמה בעצמי, איזה ציפור כזאת שנאחזת על הענף עם הציפורניים, לא לוותר, בתמצית החיובית, התמונה בכל. בכל דבר, יש נקודה של טוב. זאת הנקודה שמחיה אותו. אין דבר שקיים בעולם, גם אפילו המלאק שקיים בעולם, מה הנקודה שמחיה אותו? לברר לנו מה זה רע. זה התפקיד שלו בעולם. לברר לנו את ההפך של הטוב. למדתם את זה הרבה אצל המהר"ל, נכון? על ידיעת ההפכים. על הבירור של הטוב דווקא, של האור דווקא מתוך החושך. בכל נקודה, מה שמחיה אותה, זה התמצית החיובית התמונה בכל. אני בכוונה חוזרת על זה הרבה פעמים כדי שמשכנע את עצמנו שזה קיים. לפעמים אנחנו מרגישות שיש מציאויות שהן כל כך מורכבות, כל כך מבולבלות, כל כך דפוקות, סליחה על המילה. אין בהם שום טוב, נו, שלא יעבדו עליו. אז הרב מודיע לנו, בכל דבר יש טוב. עכשיו אני חוזרת, אתם לא שואלות שאלות, אז אני אזכיר לכם שכבר היה לנו איזה בירור כזה באחד השיעורים, שדיברנו על מה התפקיד שלנו. לא, איפה אני נמצאת בתוך הבירור הזה של להיאחז בתמצית החיובית התמונה בכל? לא תמיד אני יכולה למצוא את התמצית החיובית הזאת, נכון? אם לא יודעת מה, אני אתחיל מדוגמה קלה, בסדר? יש בת שירות שנמצאת בבית ילד, ויש שם מקרים מאוד 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 מורכבים, וזה רק עושה לי רע, ורק גורם לי לוויכוחים, או רק גורם לי לסנוע את המשפחה שהילד הזה בא ממנה. זה לא שלי, צריך מישהו יותר מקצועי. צריך מישהו עם יותר ניסיון. אם לי עכשיו אני סטודנטית באיזה מקום, ויש איזה סטודנטית איתי שהיא לא יודעת מה אני לומדת ואיפה אני לומדת, והיא ממש הפך ההפכים של כל מה שאנחנו לומדות כאן, והיא כולה רק, לא יודעת, תשלימו עם עצמכם, בסדר? ממש נגד ואנטי וממש ממש קשה. מי אמר שאני צריכה להיות החברה שלי? יכול להיות שזה לא מתאים לי, אני לא נמצאת שם. אנחנו לא כל דבר צריכות לחשוב שזה התפקיד שלנו. אפילו עוד יותר, יש דברים שאנחנו ממש צריכות להתרחק מהם, ולהגיד, בסדר, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. יש, הקדוש ברוך הוא דואג, לכל, זן הוא מפרנס לכל, לא רק פיזית מזון, זן הוא מפרנס רוחנית לכל. הוא ימצא את האדם המתאים, עם היותר תורה, יותר עבודת המידות ממני, שיוכל להיפגש עם התמצית החיובית שנמצאת בסיטואציה הזאת, לא שלי. ואנחנו צריכים פה הרבה מאוד זהירות, לשני הצדדים. חלילה, לא להקטין את עצמי ולהגיד, וואלה, אני לא יכולה כלום, אז אני כל היום רק יישב במדרשת שירת חברון ולא אצא לעולם, בסדר? כי במדרשת שירת חברון כמובן יש שטחים מתוקות, ולא קשה להאחז בתמצית החיובית התמונה בכל. מה פתאום? כל אחת ואחת מאיתנו, תצא לחיים, תתמודד, תיפגש, תגלה את הטוב, תעשה את העבודה של העין הטובה. אבל מה שאני מרגישה שהוא מבלבל אותי, שאני מרגישה שיש לו ריח כזה, שאני לא ברור לי, שזה עושה לי כאב בטן, זה טוב, זה לא טוב, זה שלי, לא שלי. טלפון לרבנית נעמה, בשביל זה אתם לומדות במדרשה, בשביל להיות אחר כך בקשר. הרבנית, אני לא יודעת, זה מתאים לי, זה למעלתי, זה לא למעלתי. אני, זה יותר עושה לי נזק, אני יותר עושה לי נזק מאשר תועלת לה. ואם כן, אז לעזוב את זה, אז זה לא שלי באמת. אני יודעת שכבר אמרנו את זה, אבל אני מרגישה, אנחנו כבר עם הרגל החוצה מהמדרשה, לא כי אתם בבית, אלא כי אנחנו בשלב הזה של השנה שמדברים על מה יהיה אחרי המדרשה, שזה ברור שאני חייבת כל הזמן לשים אותו לנגד עיניי. כל הזמן, לא מתוך פחד שאני אתקלקל, לא מתוך פחד שאני אעשה לו טוב, הפוך, מתוך העוצמה של מה השליחות שלי, מה אני רוצה להיות אמיתית, אמיתית עם הכוחות שלי, להצמיח אותם כל הזמן מצד שני. אבל אני כן, אני רוצה להוסיף טוב, ושהטוב הזה יהיה אמיתי. ברור שאני, אז אני כל הזמן, לא כל הזמן, אז מדי פעם אני מתבוננת, כל הזמן זה גם מוזם. מדי פעם אני עושה לעצמי עצירות כאלה, ולראות איפה המקום שלי. אז אותם האנשים עם העין הטובה, ההגדרה זה לייחס בתמצית החיובית התמונה בחוץ. תכלית הכוסף יחשפו לה, ושדול ישתדלו תמיד לחושפה ולגלותה, להתאחד עמה בדבקות מלאה. באמת, בדבקות מלאה, אף אם, סליחה, חבויה ומסותרת. נכון? אז זה התפקיד שלנו, לגלות את הטוב, לחשוף אותו, להיות איתו אחד, לא משנה כמה הוא מסתתר. את עיקר ענייניו ותפקידם, לא יראו הם לעולם בהתחת ביקורת. אף על פי שגם מלאכה זו ידעו הם לעשות לפעמים בעיתה ובזמנה, באופן היעיל והממוקד כנדרש לגופם של דברים. אני זוכרת שהיה לנו איזה מפגש שדיברנו פעם, מה המקום של הביקורת, אם זה דבר שמקדם אותי ומפתח אותי ודווקא זה מנוע להתקדמות, או שזה דבר שמחליש אותי ונותן לי כל הזמן להסתכל על מה שאין. אז תראו איזה יפה הרב עודד מסדר את זה. הוא אומר, התפקיד שלי הוא לא להטיח ביקורת. אני צריכה לשמוע את זה, אולי אני צריכה לעשות לעצמי שלט בבית, אני מגלה לכם את כל החסרונות שלי. נכון? התפקיד שלנו הוא לא להטיח ביקורת. העולם לא נבנה מביקורת. למה? ביקורת זה בעצם לשים את המוקד על מה שחסר, על מה שלא טוב, על מה שלא נעשה, על האין. זה לא התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא לא להעצים את האין, את החסר, את המקולקל. התפקיד שלנו זה להאחז בטוב. באותה נשימה, הרב עוד אומר לנו, אבל עדיין, צריך לדעת לעשות את המלאכה הזו. יש מציאויות בחיים שצריך גם לשים את האצבע על מה שחסר, אבל זה לא עיקר תפקידנו, נכון? לא כל בוקר אני קמה והולכת לעשות טיפול שורש. לא, בדרך כלל אני רק מצליח תחת שיניים. למה יש בעולם אנשים שיודעים לעשות טיפול שורש? כי לפעמים צריך לעשות טיפול שורש. אם אנחנו נחשוב שעל כל כאב שיניים קל לעשות טיפול שורש, לא יישארו לאף אחד בעולם שיניים. בסדר? המשל, הדוגמה מובנת? יש ביקורת, היא כלי להתקדם. יש לה מקום מסוים, זה דבר סתם, אנטיביוטיקה, נכון? לא לכל מי שקצת כאן מפוך אנחנו נותנים אנטיביוטיקה. יש כלים בעולם שהם כלים להתמודד עם דברים בעייתיים, אבל אנחנו צריכים לזכור שהם תחומים, הם במידה, ואפילו יותר מאשר במידה. אף אחד לא נותן אנטיביוטיקה בכפית, כאילו בלארג'יות, נכון? מודדים את זה במדויק, כמה לפי המשקל, לפי הגובה, נכון? אותו דבר גם אנחנו צריכות להיות עם הביקורת. יש, אנחנו יודעים לעשות את זה כשצריך, אבל לבחור בפינצטה את המתי שצריך. התפקיד שלנו שוב, זה עיקר ענייננו להסתכל על הטוב. כשצריך להסתכל על החוסר, אנחנו עושים את זה אחרי שחשבנו על זה כמה פעמים. וגם לא נמצאים אף פעם בקרב המתעוננים בעם. וואי. מה עוד פעם?
שאלה?
כן, בטח.
כאילו, אמרת שעל העניין שלה, כאילו שאם אני לא מצליחה לראות את הטוב, אם כאילו, אם אני במציאות שמורכבת לי ועושה לי רע, כאילו, וזה, אז אפשר לקום וכאילו לשחרר ולתת למישהו אחר. אבל כאילו, לא, זה לא כאילו לוותר לעצמנו, אני לא צריכה להתאמץ, להישאר, לראות את הטוב, כאילו, לא, כי הרי בכל דבר יש טוב, אנחנו צריכים למצוא את הטוב בכל דבר, אז איך זה הגיוני שיש מציאויות שאני יכולה לוותר, כאילו, בהם ולא לראות?
אני חושב, אז שנייה, אז אולי לא הייתי מספיק ברורה עם הדוגמה. זה משהו שדיברתי, ומשהו שהוא יותר חיצוני לי. אני פשוט נזכרתי באיזה שיעור שקצת דיברנו על זה, שנגיד אם אני רוצה ללכת להציל את העולם, בסדר? בגלל זה הבאתי דוגמה סטודנטית מהאוניברסיטה, או עבודה מסוימת שאני לקחתי, ומפגש עם איזה אנשים שהם במעגל לא המאוד מאוד קרוב אליי, כאילו לא המשפחה המצומצמת, לא העיסוק המצומצם התמידי שלי, אלא לא מצומצם, כאילו התכוונתי המרחב היותר קרוב אליי, אלא משהו שהוא טיפה יותר רחוק, שזה בחירה לי אם להיות שם או לא. אם אני מרגישה כן, שאני לא מצליחה לעשות שם את העבודה וזה רע לי, במובן שיש שם רע, ואני לא מצליחה להידבק בטוב ולהצליח לרומם אותו, וזה רק מוריד אותי ועושה לי עבודה, משפיע עליי נפשית בצורה לא נכונה, יש שם בעיה שאני צריכה לחשוב מה לעשות איתה. במעגלים הקרובים אליי, המשפחה, ההורים שלי, האחים שלי, אפילו המשפחה שאתם תבנו בעזרת השם לעתיד, ואני אומרת, אפילו, שנייה, עוד שנייה, אני מדבר על דוגמה עבודה או שירות לאומי או דברים כאלה, שם אין לי יכולת לוותר. זה התפקיד שלי, זה הניסיון שלי, זה הדיוק שהקדוש ברוך הוא שלה, אני כל הזמן אומרת את זה, במיוחד בימי הקורונה לילדים שלי, קשה לך עם אחותך, זה מה שהשם שלח לך דווקא, לא כדי שיהיה לך קשה, כדי שתעבדי, זה אין שם ויתורים, אבל בדברים יותר חיצוניים, אני לא אומרת עכשיו שהתחלתי להיות מורה, אחרי חודש גיליתי שאני לא מצליחה לדון לקו זכות את המנהל והוא מעצבן אותי, אז אני אלך. בטח שיש התמודדות, ברור שאני צריכה לעבוד על זה כדי להתקדם, אבל כשאני מרגישה שזה לוקח אותי למקום שזה מוריד אותי למטה, שאני הופכת להיות מהמתעוננים בעם, שאני הופכת להיות אדם ממורמר, אדם שרואה רק את השלילי, אדם שלא מאמין בטוב שקיים במציאות, יש פה נורה אדומה. אני יכולה לתקן או את העבודה שאני עושה, או שכרגע אני עוד לא בשלה למפגש הזה. ואני אדייק שמה שאז רציתי, קודם כשרציתי להגיד זה, בעיקר לגבי הנתינה שלי החוצה, שלפעמים אנחנו לוקחות על עצמנו כל מיני דברים שיש בהם גם רע, ומרוב שאנחנו רוצים לראות את הטוב, אנחנו כאילו לא שמות לב שיש שם רע וצריך להתרחק ממנו, בסדר? ובזה, כאילו על זה יותר רציתי לדייק, שכשיש רע, אנחנו צריכים להגיד, זה רע, ואם אני לא יכולה לטפל בו במעלתי, יש אחרים שיטפלו בו, לא בכל רע אנחנו יכולים למצוא את הטוב. יש בשביל זה עוד אנשים בעולם, אבל זה לא בא קודם כל טוב אז ביי. קודם כל אני עושה עבודה פנימית עם עצמי, אבל אם אני מגלה שזה הופך אותי להיות אדם ממורמר, ואני לא מצליחה בעבודה הפנימית הזאת, אז באמת, תראי, זה קשה להגיד בזה כללים. אני יותר רוצה להציף את השאלה, כי כל מקרה לגופו תמיד בדברים האלה. אבל אני יותר רוצה שנהיה עם עיניים מתבוננות, מבינה נופר? שנדע שכשיש מצבים כאלה, לא להתרגל על המציאות הזאת. להתבונן עליה, לראות מה התפקיד שלי בתוכה. ולפעמים גם צריך לצאת ממנה, אם אנחנו לא מצליחות כרגע לעשות שם טוב. וזה כן, כאילו זה לא בריחה אני חושבת. זה אם ניסיתי ולא הצלחתי, וניסיתי לעבוד על זה בעזרת עוד מישהו ולא הצלחתי, אז לפעמים גם צריך לוותר. אם להזיק לעצמי זה בטח לא יותר טוב מלברוח, או להקפיא, נגיד את זה, לא לברוח. בסדר? זה ענה לך קצת, נופר?
כן, תודה.
סבבה. מה זה המתעוננים בעם? אני הרבה פעמים חושבת על זה שהתרבות שלנו היא ממש מגדלת אותנו להיות מתלוננים בעם. אתם מכירות את זה? שאת קונה איזה סמלה ויש בה איזה חור. שירות לקוחות, קיבלת איזה, אמרו לך שישלחו לך בדואר איזה משהו, המוצר פגום. מיד להחזיר ותקבלי 10. כל המנטליות הזאת של השירות לקוחות, בקרת איכות, טיב המוצר, היא הופכת אותנו, היא יצרה בתרבות שלנו מין עמדת נפש ביקורתית. זה טוב? זה לא טוב. שילמתי? מגיע לי לקבל דבר מושלם. מי אמר? אני לא אומרת שאנחנו צריכים להיות לפלפים כאלה, שנותנים להם, מוכרים להם סוג מהם, והם אומרים, וואי, תודה, זה נפלא. ממש לא. אבל אני רק מצביעה. הכל בסדר? הלו?
כן,
חזרנו. כן, סליחה, זה פתאום ברח לי. העולם שלנו, הוא שם אותנו היום במקום ביקורתי, במקום של המתעוננים בעם, ואנחנו רוצות לצאת משם. שוב, עכשיו יבוא מי שיגיד, וואי, יופי, אז בואו נהיה חבורת תמימות, נאיביות, שכולם עובדים עלינו ודופקים אותנו ונותנים לנו את הכי גרוע, כי יודעים שבחיים אנחנו לא נתלוננים. לא, ממש לא. אנחנו לא נהפוך להיות כאלה סתומות, סליחה על הביטוי, ממש לא. אנחנו לא רוצות להיות בעמדת נפש של מתלוננות. אם לא, וכן, לפעמים מותר גם להיות וטרנים, אז בסדר, אז קניתי משהו והוא לא מושלם, וכי אנחנו מושלמות. אם זה משהו שהוא מאוד מהותי לך, ונדפקת מזה, בטח שתלכי ותבקשי, אבל איך אני מבקשת? איך אני פונה? בעמדת נפש של מגיע לי, ואיך דפקו אותי? או בעמדת נפש של סליחה? הייתה פה טעות, אולי אפשר לתקן אותה? יש איזה מזדהה בקהל, או שאני מדברת על דברים שהם זרים לכם?
ממש, ממש מזדהה.
בסדר? לא, זהו, אני לא יכולה לראות את הפידבק שלכם, התמונה היא קפואה כזה. נכון, אבל אני חושבת עוד פעם, אנחנו לא רוצות להיות, הרבה פעמים את מכירות את המשפט הזה, צולרים, נכון? צדיק ורע לו. כאילו זה מין מעלה כזאת, להיות כאלה שלא מתלוננים אף פעם. זה לא הנקודה, זה יצר הרע, להגיד לך תהי צולרים. לא, אנחנו לא רוצים להיות צולרים, אנחנו רוצים להיות פורחות, חיות, חיוניות, כיפיות, שמחות, לא כאלה במקום של קורבן, אוף. איזה בסה שעוד פעם דפקו אותי ואסור לי להתלונן. לא, אבל הכל בא מתוך, גם כשאני מבקשת משהו שהוא יתוקן, גם כשאני מסתכלת על החוסר במציאות, זה בא מתוך עמדת נפש של הנאחזת והתמצית החיובית התמונה בכל, של כבוד למי שהתאמץ בשבילי, של כבוד למי שעומד מולי, וזה מדהים איך אנחנו יכולות לבוא בעמדת נפש הזאת ולהרוויח, הרבה הרבה יותר. פעם הרב חנמי סיפר סיפור בשיעור, אז אני יכולה לספר אותו גם, שכשהוא היה חייל בצבא, אני פשוט לא הייתי בצבא, אז אין לי סיפור מהצבא, כמובן, אז בתירונות או משהו, לא זוכרת, הוא התנדב לשמור בשבת הראשונה, להישאר בבסיס. והוא אמר, זהו, אחר כך, אף פעם לא נתנו לו להישאר שבת, כי זכרו לו את הפעם ההיא שהוא התנדב. אז הוא צחק, הוא אמר, לא התנדבתי כדי שאחר כך, יפטרו אותי משבתות, התנדבתי, כי אמרתי, יאללה, בסדר, אני אתנדב, אף אחד לא רוצה להישאר ראשון, אז אני, כאילו זה באמת בא מהמקום של הטוב, של החסד. בסוף, מה שאני מנסה להגיד זה שבסוף הטוב מנצח. מי שהוא טוב, הוא, המציאות מרוויחה מזה. זה לא שהוא מרוויח מזה, שלח לחמך על פני הים, המים, כי ביום מן הימים תמצאנו. העולם הזה הוא בנוי בצורה כזאת, שככל שיהיה בו יותר טוב, הוא כולו ילך ויתעלה. ואז גם אני מרוויחה. זה לא חשבון אינטרסנטי. אני אעשה טוב עכשיו, אני אהיה עם עין טובה, כדי שיהיה לי טוב. ככה אני ארוויח טוב. חלילה, כי אז זה לא באמת עין טובה. אלא זה כמו החוק הכלים השלובים. נראה לי פעם הזכרנו את זה, נכון? אתם מכירות את זה, שאם יש כל מיני סוגים של כלים, והם מחוברים ביניהם, כמו האוקיינוסים וכל הימים בעולם, אז מפלס המים הוא אחיד בכל הכלים האלה. אם נכניס נוזל, הוא אחיד. אותו דבר עם הטוב בעולם. כשיש יותר טוב, כל העולם כולו מרוויח. הטוב הזה חוזר לכל המציאות. טוב, הגענו ל-12 ודקה. נמשיך את זה פעם הבאה? אתם מסכימות? או שנמשיך, או שלא נמשיך. מי שרוצה יכולה לקרוא.
כן, נמשיך.
בוא נראה, אולי נמשיך, אולי נעשה משהו אחר. מי יודע מה יהיה עד יום חמישי הבא? לא יודעת, נראה. אבל אתם יכולות לקרוא את זה בכל מקרה, זה נותן רצון להיות יותר טובות. אז אני מקווה שזה יחזק אותנו, ולהיות עם עין טובה ולהיות יותר טובות, ועכשיו אני אלך לבצע את תפקידי בלהיות אמא בחזרה.